תורה י"ד הנקראת להמשיך שלום. טוב, באות י' ואנחנו בליקוטי מוהר"ן, תורה י"ד, אות י'. לא, סליחה. כן, י', כן. מה? לא סיימנו את הסוף של ת'? אז נקרא עוד פעם את ת'. דיברנו שכדי להמשיך שלום בעולם, אז צריך להעלות כבוד השם יתברך לשורשו היינו ליראה. זאת אומרת, שלום באמת יכול לקון רק מתוך שמו של הקדוש ברוך הוא שנקרא שלום. וכדי שיהיה שלום, אז צריך שיהיה כבוד לקדוש ברוך הוא, כדי להיפגש עמו. אבל הכבוד לא מספיק, כי הכבוד מרחיק, ויש צורך להעלות את הכבוד לשורשו, שזה היראה. כלומר, להפוך את הכבוד למשהו באמת, שזה היראה. והיראה מקרבת. ברגע שהאדם מתקרב, יש שלום. אבל יש עוד תחנת ביניים, הוא צריך גם לעשות שלום בתוך עצמו. זה נקרא שלום בעצמיו. אם הוא עושה שלום בתוך עצמו, אז הוא יכול גם להתפלל. ברגע שהוא יכול להתפלל, אז הוא מגיע לבחינת יראה. על ידי התפילה הוא מגיע גם לשלום בכללות המציאות ולא רק בתוך עצמו. אז אם כן, השלבים הם, אם אני זוכר טוב, צריך שפלות. מתוך שפלות האדם מגיע לשלום פנימי, מתוך שלום פנימי לתפילה, מתוך תפילה לשלום עולמי. בסדר? זהו. התפילה היא היראה, שהיא הכבוד וכו'. בסדר? טוב. וזה שאמר, עכשיו אני חוזר לאות ת' לפי הבקשה של הציבור. וזה שאמר רבה וברכנה, אמר לי, הוא תיעתה ואחבילך יחיד נשקי הרעה ורקיעה והדדה. כלומר, זה רבה וברכנה אומר שאיזה בדואי, איזה סוחר ישמעאלי, אמר לו, בוא ואראה לך איכן נושקים הארץ והשמיים ביחד. כן, כלומר, זה בציור של פעם, כן, שהארץ היא שטוחה, ויש עליה כיפה, ויש נקודת מגע בין הארץ לבין הרקיע. אז איפה זה נוגע? אז הוא הלך לשם, אז לי וחזאי, הלכתי וראיתי. דעביד קווה קווה, שזה עשוי חלונות חלונות. למה יש חלונות חלונות במקום ההוא? בגלל שזה המקום שבו החמה יוצאת כל בוקר. אז יש, כיוון שכל בוקר החמה יוצאת ממקום אחר, יש 366 חלונות, כדי שלחמה תהיה אופציה לצאת משם, שנאמר הוא בוקע חלוני רקיע. שקליטה לסלטאי והנחתה בחבטה לרקיע, לקחתי את הסל שלי, שבו היו מצרכי המזון שהייתי צריך אותם, והנחתי אותם בחלון של הרקיע, שהיה באותו מקום. בעדד מצלינה בעיתה ולהשכחתי. אחרי שהתפללתי, חיפשתי את הסל ולא מצאתי אותו. אמרי, איקה גנבי אחה. אז אמרתי לטייעה, לבדוי הזה, מה יש פה גנבים? אמר לי, גלגלה דרקיה הוא דהדר. הוא אמר לו, זה רק גלגל הרקיה שמסתובב. כלומר, אתה שם את זה בחלון של הרקיה. אתה לא שם לב שהשמיים מתחילים לזוז. נתר עד למחר כי אשתר, משכח לה, תחכה עד מחר, כמו היום, באותה שעה, אתה תמצא את זה, זה יחזור. רקיה מסתובב, אתה תמצא את זה. עד כאן הסיפור של רבה וברחנה. אז מה זה דנשקי הרה ורקיה? זה בחינת שלום בעצמיו. כן, הרי יש שלום במרומיו, נכון? אבל צריך לעשות שלום עלינו. אז אם נשקי הרקיה ושמיה, רקיה וסירה והרה, אז זה מקום של שלום. עכשיו, פה הוא מסביר מה זה ארץ ושמיים. אין הכוונה לארץ ושמיים, אלא הכוונה לגוף ולנשמה. איפה הוא לקח את זה? כתוב בגמרא מפורש, מסכת סנהדרין, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו, לדין עמו, אז יקרא אל השמיים מעל, אומרת הגמרא, זה נשמה. שמיים בגימטריה הנשמה. השמיים בגימטריה הנשמה. ואל הארץ, זה הגוף שנושא את הנשמה. וזה מה שאומר כאן, הרעה זה בחינת גוף, רקיעה זה בחינת נשמה, כמו שכתוב, יקרא אל השמיים מעל זה הנשמה, ואל הארץ זה הגוף, כמו שכתוב בסנהדרין לצדיקה א' עמוד ב', שיש ביניהם שלום, וזה נשקה, מה זה נשקה? הם מתנשקים, סימן שיש ביניהם שלום. על ידי זה עבידי קווה, אז דווקא מתוך כך נעשים חלונות, כלומר לא שהם היו עשויים חלונות, אלא הנשיקה בין השמיים לארץ, כלומר בין הגוף לנשמה, היישוב הדעת הזה בין שני חלקי האדם, הוא זה שמביא בסוף לזה שנעשים חלונות. מה זה חלומות? על ידי זה נעשה תפילה. כן, החלון זה תפילה. מובן, כן? זה המקום שפרוץ, כלומר אפשר דרך החלון להעביר משהו. אז זה נקרא קווה. בבחינת וחווין פתיחין לב בעילית, כמו שכתוב בדניאל גם כן, שכשהוא היה מתפלל, היו לו בעלייה שלו, בקומה שבה הוא היה מתפלל, היו לו חלונות פתוחים. אז זה נכון שהיו חלונות גשמיים פתוחים, אבל למה זה צויין בתנ"ך? כדי שתדע שהוא עשה חלונות ברקיע. ושקטתי סלטי ואנחה בחבטה לרקיע. לקחתי את הסל, שמתי אותו ברקיע, בחלון של הרקיע. מה זה שהוא לקח את הסל? שגם התפילה שלו, שהייתה מכוונת לפרנסה, הרי אדם מתפלל גם על הפרנסה שלו. הוא, רבה בר חנה, היה כזה צדיק, שכשהוא היה מתפלל אפילו על הפרנסה, הוא התכוון רק לדברים רוחניים ולא לדברים גשמיים. ואז הוא חשב שעל ידי ריבוי רוחניות הוא יזכה לפרנסה. אין כמו שמספרים על איזה אחד יושב ליד השדה שלו, ממתין, אומרים לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני פללתי, אני מחכה שהחיטה תצמח. כן, אבל אתה לא זרעת. צריך לזרוע, צריך לחרוש. כן? אז מה, צריך להיות גם ציוני. מה אתה אומר?
למה לא להגיד שהוא מחלצה?
מה ש?
זה עדיין פנייה כלשהי, להגיד שבגלל שאני רוחני מספיק, יהיה לי פרסה, הוא פשוט שחרם פרנסה.
לא, הוא חשב, לא, הוא חשב שעל ידי הרוחניות הכל מסתדר. זה משהו כתוב כאן.
אמור להיות ככה, חייב להיות.
אמור להיות ככה, אבל זה לא נכון. הנה, זה משהו אומר. כן, ושקטתי סלטי ואנחה בכפתה לרקיע. סלטה זה פרנסה. כמו מי שיש לו פת בסלו. היינו שלא רצה לעשות בשום עסק מעסקי העולם הזה, רק בשביל נשמתו. גם כל תפילותיו לא היו אלא בשביל לקשר נשמתו. אפילו אלו התפילות המפורשים בתפילה שהם לצורך הגוף, כגון רפאנו, ברך עלינו, ושאר צורכי הגוף. לא היה כוונתו של רבה בבר חנה בשביל גופו, אלא בשביל נשמתו, שהיה מכוון לפרנסת נשמתו ולרפואתה. כן, הוא, מה אני צריך בשביל נקיות? העיקר, זה רוחניות. וזה שקלית לסלטי, ואנחה וחבת לרקיע, ששקל לתפילה שהוא לצורך הגוף, ואנחה בתפילה, הכל לצורך נשמתו. כי ממילא, כשנתקן שם ברוחניות, נתקן גם בגשמיות. ככה, הייתה סברה שלו, שמספיק להתפלל על דברים רוחניים בלבד, ואז ממילא גם יש שפע כזה שגם זה יופיע בגשמיות. אז זה על זה מה שנאמר, ועד מצלינה בעות ולהשכחה. היינו, אחר כך לא מצא כדי פרנסתו, אף על פי שתיקן ברוחניות, אף על פי כן לא נמשך לו שפע בגשמיות. תודה רבה. אם כן, הוא חשב שיהיה מספיק לעסוק ברוחניות, והוא ראה שלא יצא מזה כלום. כן? היה קצת נאיבי אולי. אמר, איקה גן ואחה שגונבים השפע שלי? אולי יש אנשים שגונבים. השיב לו, גלגלה דרקיה דהדרה. כלומר, זה הגלגל של הרקיה שמסתובב. אז הוא מסביר, מה זה גלגלה דרקיה דהדרה? היינו גלגולין דנשמתין היא הגורמת של הצדיק כדי פרנסתו. כלומר, זה שאתה צדיק זה בסדר, אבל יש סיבות אחרות שאתה לא מקבל. לא בגלל שאתה לא צדיק, אלא שבגלל שאתה סוחב איתך גלגולים קודמים שהם דווקא היו בעייתיים, ועכשיו אתה משלם עליהם. כן, זה אחד מהיתרונות של תורת הגלגול, שזה מסביר כמה שאלות וצדיק ורע לו. למה הוא צדיק, אז למה רע לו? בגלגול הקודם הוא עשה בעיות. כן, רק הוא לא זוכר את זה. אז זה מה שאמרו לו, גלגלה דרכיה הוא דהדרה. כן, והיינו גלגולים דנשמתין, היא הגורמת של הצדיק כדי פרנסתו. כמו שאמרו, גבי רבי פדעת, היא בעית דחוב עלמה, ואפשר דעברית בשעתה דמזונה. כלומר, אם תרצה אחריב את העולם ותיברא שוב בשעת מזונה, זאת אומרת, זה רמז לתורת הגלגולים. וזה קינים תעשה לטבע, איתה במדרש. מה קינים מתארים את המצורע? אף טבעתך מטהרתך. כן? כלומר, קינים זה מטהר. כן? מה זה קינים? שני ציפורים. רוצים לתאר אדם שיצטרע, לוקחים את שני הציפורים, שוחטים את האחת על מים חיים ו... לוקחים את השנייה שהיא חיה, טובלים אותה בדם של הציפור השחוטה, שולחים אותה על פני השדה. זה נקרא קינים. אז קינים מתארים את המצורע. מותר לו, אחרי שנרפא, אחרי שהוא עושה את הפעולה הזאת, הוא יכול לחזור אל המחנה. אז מה אמרו לנוח? מה הקדוש ברוך הוא אמר לנוח? קינים תעשה לטבע. שהטבע היא מתארת אותך. כמו שהקינים מתארים את המצורע. מה זה הטבע? התפילה שלך. כי ממה עשויה התפילה? מטבעות. מילים. קינים תעשה לטבע. אז מה קינים מתארים את המצורע? תבעתך מתארתך המצורע. מה זה מצורע? זה נרגן מפריד אלוף. כלומר, זה, מצורע זה ההפך של השלום. יש או שלום או מצורע. השלום זה מי שחי בהבנה בין בני אדם. המצורע הוא מקולקל בקשר החברתי שלו. ועל ידי זה בדד ישב, וקינים מתארים אותו, אף תיבתך היינו תיבת התפילה, מתקנין את המחלוקת ועושה שלום הכללי, שלום כל העולמות, וזה שמסיימים התפילה בשלום. אז כלומר, מה קרה לי בעצם לרב בר בר חנה? הוא הלך לעשות שלום, כן? חיפש איפה נשקה שמיה והרע. ומה זאת אומרת שנשקה שמיה והרע? שהוא עשה שלום בתוך עצמו. על ידי שהוא עשה שלום בתוך עצמו, הוא יכול היה להתפלל. כשהתפלל ראה שיש חיסרון פרנסה אישית, אומרים לו, זה בגלל שאתה צריך לתקן עכשיו את השלום העולמי, ועל ידי תפילתך אתה תשנה את המצב של העולם כולו, התפילה של הצדיק תעשה שלום בעולם. וזהו פירוש, זה מובן עכשיו מה שקרה לרב בר בר, לרב בר בר חנה. מצוין. כן. יפה, כלומר הוא לא רצה לעשות בניינים פרטיים, הוא לא היה אגואיסט. אז מה, אדם שהוא לא אגואיסט, אז מה? הוא אידיאליסט. כיוון שהוא אידיאליסט, התפילה שלו מכוונת גם לתיקון העולם. וזהו פירוש, כן?
למה הרב נחמן מתעסק פה רק בנשמה שלו, הפרטים שלו? יש גם פירוש של הרב קוק, נכון? שזה מדובר על כלליות, הוא היה כולו כללי, זה מי שואל.
אנחנו עכשיו לומדים את הפירוש של רב נחמן על ההגדה של רב בר בר חנה.
אני שואל, רב נחמן אומר, כאילו הוא מתעסק רק בפרטיות הנשמתית שלו, לא מדבר באופן כללי.
למה את רבה? הוא מדבר על זה.
הוא לא אומר...
כי הוא אומר, על ידי זה נמשכים גם גרים, תחת כנפי השכינה וכו'.
אבל התפילה שלו, אתה רק על הנשמה שלו, על החיבור של הנשמה שלו, כמו שאומר מקודם.
זה נכון. זה נכון. כן, נכון. זה נקודת המוצא. זאת אומרת, אדם קודם כל מטפל בפרטיות שלו, אחרי זה בכלל. כן? זה בחינוך, זה תמיד ככה. כן? פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה, שהוא נתן איזו הדרכה פרטית, אז הוא אמרו לו, אנחנו תמיד מתחילים עם הכלל, לא? אמר לו, בחינוך מתחילים בפרט. כן? הרב צבי יהודה אמר. טוב. וזהו פירוש, עכשיו הוא מסביר, על פי זה את הפסוק, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. אז כל מה שאמרנו עכשיו יוסבר גם דרך הפסוק הזה. מה זה תקעו? לשם שלום. המילה תקעו פירושה שלום. למה? כמו שכתוב, הותקעתי ויתד מקום נאמן. בחודש שופר, בהתפארות חדש, היינו התעלות כבודו על ידי התקרבות הגרים ובעלי תשובה. בכסה זה בחינת יראה שהוא שורש הכבוד. בכיסא לשון התקסיה. זאת אומרת, מה הוא אומר? הרי אמרנו שצריך כשיש כבוד אמיתי לשם יתברך, באים הגרים. נכון? אמרנו את זה? כדי להגיע לכבוד האמיתי צריך להפוך את הכבוד ליראה. נכון? גם זה אמרנו? אז מה שאומר? ועל ידי זה נעשה שלום בעולם. אז תקעו, איך תגיעו לשלום? בחודש שופר על ידי התפארות חדשה, כלומר על ידי שהתרבה הכבוד באופן חדש, בכסה על ידי היראה. כי כסה פירושו יראה. למה? כי זה מלשון התקסיה, שזה בחינה הדבר המסור ללב, נאמר בו ויראת מאלוהיך, שזה הדבר מכוסה מעין כל. ליום חגנו, ליום זה השלום העולמי, כעד עכשיו דיברנו על השלום הפרטי, שלום בעצמה. עכשיו צריך להגיע לשלום בעולם כולו. השלום של העולם כולו נקרא יום. זה בחינת שלום בית, כי יום הוא בחינת אור, כמו שכתוב, ויקרא אלוהים לאור יום, ואור הוא שלום בית, כמו שאמרו חז"ל, נר שבת קודם לקידוש היום, כי שלום בית קודם. בכסה ליום חגנו, מה זה חגנו? זה בחינת תפילה. אתם רואים, זה פשוט, הרב נחמן לומד את הפסוק הזה כמו צופן, יש פה קוד. אז הקוד זה, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, עשו שלום על ידי שהכבוד יתרבה בזה שהוא יהפוך ליראה, וזה יעשה, וזה יפתח את שערי התפילה. זה נקרא חגנו. למה חגנו זה תפילה? מבחינת תפילה עבודה, כמו שאמרו חזל, למה נשמחה פרשת עבודה זרה למועדים? לומר כל המבזה את המועדות, כאילו עובד עבודה זרה, נמצא שמירת המועד, זה מבחינת עבודת המה, ואין עבודה אלא תפילה, ועל ידי תפילה. יבוא לשלום הכללי כנ"ל נמצא, מי שרוצה להמשיך. שלום הכללי צריך להעלות הכבוד לשורשו, היינו ליראה. ועל ידי היראה הוא זוכה לשלום בית, ועל ידי שלום בית הוא זוכה לתפילה, ועל ידי תפילה הוא זוכה לשלום הכללי. יפה, יפה. עכשיו יוצא לפי זה שיש לנו כאן דרך להביא שלום כללי בעולם על ידי הפיכת הכבוד ליראה ובטיחת שערי התפילה. שערי התפילה דורשים שלום פרטי, ומתוך כך על ידי התפילה מגיעים לשלום כללי, והכל יפה אפנאים. לא צודק, יום זה שלום בית. זאת התורה שייך על פסוקים אלו. עכשיו הוא מסביר לפי זה גם פסוקים נוספים. כן, אתם רואים, הוא לוקח פה מספר אגדות או מספר פסוקים, על פיהם לחזור על אותו הנושא. המטרה היא שהדבר ייקבע בנפש. וגם הוא נותן בידך צפנים שעל פיהם תוכל להבין תורות נוספות שלו. כי התורות שלו קשורות זו בזו. זה יחזור, לפעמים יחזור, כן.
שלום בית זה שלום בין הגוף לנשמה.
כן, שלום בית זה שלום, שלום בין הגוף לנשמה. שלום כללי, הכוונה שאין יותר סתירה בין הערכים במציאות. למשל, יש בעולם ערך של אמת, יש ערך של חסד. חסד ואמת סותרים, סותרים זה את זה. או שאני עושה חסד או שאני עושה את האמת. אבל יש שלום בהוויה בכללה, יש הרמוניה פנימית, ואז מלא הכל טוב, אפנאים. נכון, אבל כשאני אשמע את השיעור שלך, אני אבוא לשמוע את זה. הלאה, זאת התורה שייך על פסוקים אלו. יפה, 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 אז אני מעביר את השיעור עכשיו. זהו, זה הכל. זאת התורה שייך על פסוקים אלו. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. טוב השם לכל זה בחינת תפילה. שמאמין בשם שהקדוש ברוך הוא טוב לכל, הן לרפואה, הן לפרנסה, הן לכל הדברים. כשמאמין כך, בוודאי יהיה עיקר השתדלותו בתר קודשה בריחו, ולא ירדוף אחר תחבולות רבות. טוב, זה רעיון אחר שמופיע, כי מי שאין מאמין בקדוש ברוך הוא צריך להשתדל אחר תחבולות רבות. למשל, כשצריך לרפואה, צריך להשתדל אחר עשבים רבים, ולפעמים אלו עשבים הצריכים לו, אינם נמצא במדינתו, והעשבים הנמצאים אינם טובים למכתו, אבל הקדוש ברוך הוא טוב לכל המכות לרפואתם, והוא בנמצא תמיד, כמו שכתוב, מי כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. ועל ידי התפילה זוכה לשלום, אז זה, יש פסוק כזה, ועבדתם את השם אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. שבדרך כלל כדי לקבל רפואה, אדם זקוק לתרופות. צריך עשבים שונים. והתרופה הזאת מתאימה, התרופה הזאת לא מתאימה. אבל על ידי ועבדתם את השם אלוהיכם, שאדם פונה אל שורש כל התרופות כולן, אז הוא ברך את לחמך ואת ממך, שאפילו על ידי לחם ומים שאדם אוכל ושותה, דרך זה הוא משיג רפואה לכל דבר. והסירותי מחלה מקרבך. כלומר, אם אתה מחובר אל שורש החיים, אינך זקוק לענפי החיים. אז זה מה שהוא אומר כאן. אין הוא בנמצא תמיד, כמו שכתוב, מי כשם אלוהינו בכל קורנו אליו. ועל ידי התפילה זוכה לשלום הכללי, וזה ברחמיו על כל מעשיו. זאת אומרת, טוב השם לכל, על ידי שהוא מאמין בשם, שהוא טוב לכל, ואיך אפשר שהשם יהיה טוב לכל, זה על ידי התפילה. ממילא ורחמיו על כל מעשיו, שיש שלום כללי. היינו שרחמי השם יתברך, יתמשך על כל הבירועים, וכל הבירועים ירחמו אחד על חברו ויהיה שלום ביניהם, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, לא יראו ולא ישחיתו, וישחיתו כי יהיה שלום ביניהם. וזה ורחמיו על כל מעשיו, כמו שאמרו חז"ל, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים, כמו שכתוב, ונתן לך רחמים וריחמך. כן, בבקשה. האם, מה?
לפי מה שהבנתי בהקדמה של נקודת תפילות, כל תפילה מקבילה
לאחת התורות.
אז איזה תפילה
מקבילה? איזה תפילה בנקודת תפילות מקבילה לתפילה פה, לתורה פה? התפילה ה-14. בסדר? ואחר כך... לא. ואחר כך... לא, לא, אני לא מרשה. לא מרשה. טוב. ואחר כך, מפרש הפסוק, איך יזכה לתפילה? איך זה? יש שלום בית, יש שלום בעצמה, בין גופו ונפשו, וזה יודוך כל מעשיך. מה זה מעשיך? זה בחינת עשייה, בחינת גוף. וחסידיך יברכוך, חסידיך זה בחינת נפש. כמו שכתוב, גומל נפשו איש חסד. ואחר כך מפרש הפסוק, איך יזכה לשלום בית? על ידי שיעלה כבוד השם יתברך לשורש העירה הנקראת גבורות. וזהו כבוד מלכותך יאמרו, שיתגלה כבודו ויתעלה לשורשו, וזהו גבורתך ידברו. גבורה זה בחינת יראה. כמו שאמרו חז"ל, ואלוהים עשה שיראו מלפניו אלו רעמים, וכתיב ורם גבורותיו מי יתבונן. כן, זאת אומרת, סך הכל, כל מה שקראנו עכשיו, זה כמה פסוקים מתהילה לדוד, ממזמור קמ"ה, שם גם כן הוא מסביר את הקשר בין השלום הכללי לתפילה, לשלום הפרטי, שהוא שלום בית בין הגוף לבין הנשמה, שמציגים לזה על ידי העלאת הכבוד ליראה, ועל ידי זה נעשה שלום בעולם. וזה, מה? עלת הגבורות לשורשם. אז הוא הסביר, לא, לא עלה, הוא לא אמר את זה. עלת הגבורות לשורשם, זה מה שהוא אמר? לא. הוא אמר על ידי עלת הכבוד לשורשו שהוא הגבורה. כן? שהוא הגבורה שזה היראה. כן? נכון. אל נא רפנה לה. אל נא רפנה לה. צריך השתדלות. אלא אם כן, יש לך קשר עם הבוס. אם יש לך קשר ישיר, אתה מתפלל, זה נגמר. כן? יש מישהו, אני יודע, יש לו מחלה. דבר ראשון, מתפלל. עבד, מצוין. לא עבד, סימן צריך ללכת לרופא. כן? הרמב"ן אפילו כותב הלכה מאוד מעניינת, שבדעתו להלכה, בזמן שיש נביאים, אסור ללכת לרופא, לפני שפנית לנביא. כי הרי אם אתה חולה, זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא יש לו כוונה בזה. אז אין, לא תמיד אתה יכול לדבר איתו, אבל יש לך נביא. עכשיו אתה נביא. הרמב"ן כנראה סובר שהולכים לנביא, גם בשביל דברים פרטיים. איבדתי את האתונות. נכון? בספר שמואל יש סיפור כזה. אחד איבד את האתונות, הלך לנביא. מה? אדוני הנביא, איפה האתונות שלי? אם הנביא יגיד לך, שמע, זה לא קשור לי, או זה משל האישה השונמית שם, נכון? שהיא התלוננה, שהבן שלה מת. אז שם אלישע אומר, כשהוא רואה אותה, מגיע אליו, אף השם לא יגיד לי. לא יגיד לי מה קרה. זה נושא פרטי, נכון?
כל הנס הזה פרטי?
יכול להיות שיש לנס הזה השלכות כלליות. מן הסתם, שאותו נער שהיה צריך לקום לתחייה, היה אדם גדול. אבל... יש אומרים שזה היה בן עמיתה, היה נביא בכל זאת, כן? אבל בסיפור לא רואים את זה כך, כן? גם כשאדם הולך לבקש את הברכה של הרב או להתפלל, הוא עוד לא יודע אם הדבר שהוא מתפלל, יהיה לזה השלכות כלליות או לא. לא יודע. טוב.
כן. הגבורה מביאה לשלום?
האם הגבורה מביאה לשלום? לפי מה שלמדנו בשלושת השיעורים האחרונים, נראה לי שכן. היית בשלושת השיעורים האחרונים? מה? הגבורה מביאה לשלום, כי הגבורה זה היראה, והיראה מקרבת, לעומת הכבוד שמרחיק. הגבורה זה יראה, והיראה זה זה העידון של הכבוד, כי הכבוד מרחיק והיראה מקרבת, כפי שלמדנו בשלוט של את השיעורים האחרונים, ולכן הגבורה היא מקרבת, היא פותחת את התפילה. בסדר? כן, בבקשה.
הוא אומר שכדי להגיע לתפילה צריך לעשות שלום בית,
נכון? כדי להגיע לתפילה צריך לעשות שלום בית. איך אדם?
לא לזה התפילה, כי לא לזה התפילה מגיעים שלום בית, אלא...
אדם צריך, נכון, צריך לעשות שלום בתוך עצמו, ואז הוא יכול להתפלל. זה מה שאמרו שמה, שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים, כדי שיכוונו ליבם למקום. מה זה לכוון את הלב? ליצור את האיזון הנדרש בין חלקים סותרים בנפש. הרי למשל, יש צדיקים שאצלם עיקר העבודה זה עבודת השם ביראה. עבדו את השם ביראה, כתוב. ויש כאלה שעיקר עבודתם זה עבדו את השם בשמחה. ואז אי אפשר להתפלל מתוך שמחה בלבד, אי אפשר להתפלל מתוך יראה בלבד, צריך לעשות שלום. לכן אותם החסידים הראשונים, מי שהיה מלא בשמחה היה זקוק לשעה שלמה כדי להגיע לאיזון בתוך הנפש שלו בין היראה לשמחה. אני הרגיש הרבה שמחה, הוסיף הרבה יראה, ושוב חזר עד שכמטוטלת נעשה האיזון, ואז מכוון ליבו, יכול להתפלל. וכן בהפך, הצדיק השני שעיקר עבודתו ביראה. זה מסביר אגב דבר מאוד מעניין. החסידים הראשונים היה לוקח להם שעה אחת כדי שיהיו מוכנים לתפילה. אצלנו בערך 3:15 זה כבר הרבה. איך זה יכול להיות? מה?
מאוזנים?
מה?
אנחנו מאוזנים?
לא, ודאי, אנחנו מאוזנים יותר. כי אצלנו היראה והשמחה זה יראה קטנה ושמחה קטנה. ולכן כדי להגיע לאיזון זה לוקח מעט זמן. אצל החסידים הראשונים היו זקוקים בשעה שלמה, בגלל שאצלם זה בגדול. ברור? כמו שקרה פעם לרב קוק, שהוא התהלך בדרך ומישהו אמר לו, כבוד הרב, הגיע הזמן של תפילת מנחה. ואמר לו, הרב, אי אפשר. כי אני כל כולי בוער באהבת השם, ואני חושש שאם אכנס לבית הכנסת, שאסרף לגמרי. ולכן אבקש ממך שנמשיך קצת לשוחח במילי דעלמה, כדי שירגע, ואז אוכל למלא את בקשתך להיכנס להתפלל. בסדר? אז אצל הרב קוק באמת היה צריך איזה שעה שלמה כדי לאזן משהו. יש כאלה שזוכרים רק שצריך שעה שלמה, אבל הם לא עושים כלום בשעה הזאת. כן, כמו שני בחורי הישיבה שקמים ב-11 בבוקר. אחד אומר, וואו, 11, זה נורא. השני אומר, אני כבר 5 שעות נלחם ביצר הרע ועכשיו ניצחתי אותו.
יכול להיות שזה בגלל שיש ירידת הדורות?
בוודאי, זה גם.
בוודאי,
אבל ירידת הדורות נתה לנו איזשהו יתרון, שאנחנו יכולים מהר להגיע לאיזון בין היראה לאהבה ולשמחה. עכשיו, וזה בחינת מצוות נר חנוכה. נו, היה צריך לא? שזה יגיע בסוף. אז הגענו, נר חנוכה. שמצוותה להדליק סמוך לפתח הבית. כן? יש, איפה מדליקים את הנר? סמוך לפתח הבית. האמת היא שבין זמן הגמרא לבין זמן רב נחמן השתנתה ההלכה במשהו. ההלכה היא על פתח ביתו מבחוץ. אבל בזמן רב נחמן לא הדליקו בחוץ, הדליקו בפנים. וזאת מדוע? משום שלא היה למי להעיר. כיוון שאנחנו היינו שרויים בין הגויים. אתה שרוי בין הגויים, אז מה אתה מדליק בחוץ? כן? בימינו, הקדוש ברוך הוא שינה את המציאות, עשה שחזרנו לחיות בתוך עצמנו. חוזר הדין להדליק בחוץ. ולכן כל החנוכיות מכסף וזהב וזה, טוב. עכשיו, אז אומר, כי הדלקת הנר, זה מצווה, הוא כותב סמוך לפתח הבית, הוא לא נכנס לפרטים בדיוק. כן. כי הדלקת הנר הוא בחינת הארת הכבוד, בחינת והארץ העירה מכבודו. אתם זוכרים מה שהוא אמר על ההוא אורזילה, אורזילה הראם, שהוא אמר שזה הכבוד שנמצא בגלות, כי זה, הכבוד זה אור, זילה מזולזל, האור המזולזל, אורזילה. אז הוא חוזר פה, הדלקת הנר זה להוסיף כבוד. גם בספר חגי, כשמדובר על בית שני, אז שם נאמר שהקדוש ברוך הוא, הולך להביא, עומד להביא לתוך הבית הזה, ומילאתי את הבית הזה כבוד. כן? מה זה כבוד? זה נר חנוכה. כן? כלומר, זה האמת היא שאם אנחנו חושבים מבחינה היסטורית, מה עשה המרד החשמונאי, הוא המעשה שגרם לניצחון המונותאיזם בעולם. בלי הסיפור של החשמונאים, מה שהיה קורה, שאמונת הייחוד של היהודים הייתה נשארת איזושהי אמונה פולקלורית לוקלית של איזו קבוצת אנשים קטנה במזרח התיכון, בתוך האימפריה ההלניסטית הגדולה. ואז זה שיש כמה אנשים שבכפרים שלהם מאמינים שיש אלוה אחד, ואפילו עובדים לו במקדש שלהם, זה היה איזה קוריוז. מלחמת החשמונאים הייתה התרסה, איזה קריאת תיגר, נגד ההגמוניה היוונית. וזה מה שנתן את המעט כבוד שהיה נדרש כדי שתורת ישראל תתחיל להשפיע בעולם, וזה מה שאפשר בסופו של דבר את התפשטות אמונת הייחוד דרך הנצרות בבוא הזמן. וזאת אומרת שאלמלא המרד החשמונאי, כל ההתפתחות המוסרית תיאולוגית של העולם הייתה מתעכבת. אז לכן זה נכון, כשאומרים שהאור של חנוכה הוא אור שמוסיף כבוד לשם, זה לא דבר קטן, זה ממש נכון מבחינה היסטורית. כן, מה אתה רוצה?
אני מגיע לנס
החשמונאים. נכון, כן.
נס החשמונאים.
אתה בדקת את זה? בדקת? כן, יפה, כן.
נס החשמונאים השפיע על כל העולמות גם אחר כך?
בוודאי, כלומר, הפכנו להיות גורם משמעותי, על ידי המרד החשמונאי, הפכנו להיות גורם משמעותי בפוליטיקה הבינלאומית, קרתו איתנו בריתות. עיין בספר החשמונאים, אתה רואה שספרטה, שולחת שליחים לארץ יהודה, או שהיהודים שולחים לספרטה. גם רומא קוראת את ברית. יש מה לדבר, האם הבריתות האלה היו חיוביות או שליליות. אבל בסופו, כי הרמב"ן דן בזה גם כן, האם הברית עם רומא הייתה מוצדקת או לא מוצדקת. אבל הגמרא גם במסכת עבודה זרה מספרת על הברית בין הרומאים לבין ארץ יהודה נגד היוונים. כלומר שחזרנו להיות משהו שמתחשבים בו. ויש כלל גדול, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כל זמן שאין לך עמדה של השפעה ממשית בתחום הפוליטי, מה שיש לך לומר בתחום הרוח לא נחשב. זה כלל גדול, גם בספר הכוזרי. אשר ליהודים, די לי במה שאני רואה אותם נתונים בשפל. בזויים וסנויים על הכל. אז מה, יש לפנות עליהם בכלל?
הכוח הוא עיקרי עצם, זה להשפיע על הגויים.
זאת אומרת, אתה לא יכול להשפיע על הגויים כל זמן שאתה לא בא מתוך עמדה של עליונות פוליטית. מאחר וחזרנו לארצנו, אז מתוך כך יש משמעות לפנייה שלנו אל אומות העולם. זה מה שאומר כאן, שזה בחינת מצוות נר חנוכה, שמצוותה להדליק סמוך לפתח הבית. כי הדלקת הנר הוא בחינת הארת הכבוד, בחינת והארץ העירה מכבודו, כנל. ועל כן מצוותה להדליק סמוך לפתח הבית. מה זה פתח הבית? למה משמש פתח?
כניסה,
נכון. כלומר, זה מכניס ומוציא. כן, זה מעבר. זה דומה קצת למה שדיברנו על פתיחת חלונות הרקיע, נכון? קווין פתיחין. אז אומר, סמוך לפתח הבית, דה פתחה אילה בחינת יראה, היינו להחזיר הכבוד לשורשו. כלומר, כשמה שאתה עושה בהדלקת נר חנוכה, אתה גורם שהכבוד הופך להיות יראה. אמרנו, כבוד מרחיק, יראה מקרבת. אז אם הכבוד שהושג על ידי המרד החשמונאי הביא להתפשטות אמונת השם בעולם, סימן שהכבוד הפך ליראה. ברור? אז זה מה שאומר, צריך להחזיר, להדליק סמוך לפתח הבית, דה פתחה אילה בחינת יראה, היינו להחזיר הכבוד לשורשו, דהיינו ליראה כנל. ומתי עולה הכבוד? מתי הכבוד הופך ליראה בעצם? זאת אומרת, עולה הכבוד. הכוונה שהכבוד הופך ליראה, כשמחזירים בני אדם בתשובה ועושים בעלי תשובה וגרים, שזה עיקר כבודו כנל. זה אגב מה שעשה יוחנן הורקנוס, כידוע. יוחנן הורקנוס, החשמונאי, המלך, הוא כבש את ארץ אדום וגייר את כולם. הוסיף כבוד? כן. מה? אני לא יודע אם זה טוב. אמיתי, כל הדברים האלה הם בעייתיים. גם ההתפשטות של המונותאיזם דרך הנצרות. זה טוב או זה לא טוב? יש צדדים לכאן, צדדים לשם, נכון? איך אומר הרמב״ם? נצרות זה עבודה זרה למהדרין, בריבוע, מרוכז כזה, נכון? אין לך דבר מתועב מעבודה זרה ביד, לא? כמו שאני יודע, שקץ לשקצנו, וכולי. תאב זה תאבנו. מצד שני, אומר, אותו רמב״ם אומר, מחשבות בורא העולם, אין אדם תופס. וזה מה שאומר, על זה נאמר, לא מחשבות, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי, שדרך ההתפשטות של דברי ישו ודברי מוחמד, התרגל העולם לרגישות לעניינים התנכיים, שבלי זה הם לא היו מבינים. הרמב״ם כותב את זה. זאת אומרת, אותו רמב״ם שאומר שזה שלילי, גם אומר שזה חיובי. אתה רואה איך אתה מסתכל על זה.
מונותאיזם?
מה?
מונותאיזם?
מונותאיזם זה דבר חיובי, לא עד כמה שאני זוכר. האם הנצרות היא מונותאיסטית? לא. אבל היא טוענת שהיא מונותאיסטית, זה גם משהו. זאת אומרת, לא, זאת אומרת, זה להבין, הנפש הנוצרית היא נפש מאוד מיוחדת. היא נפש שמונותאיסטית בכוונתה, ושבתיאולוגיה שלה כפויה להאמין באלילות. כן, זה מונותאיזם אלילי. מה? זה מונותאיזם אלילי. נו, מה אתה עושה לי פלפול? בסדר.
אבנגליון זה גילוי של אבן של שקר.
יפה. טוב. ומתי עולה הכבוד? אז זה משהו, אני חוזר פה לנושא. ומתי עולה הכבוד? כשמחזירים בני אדם בתשובה ועושים בעלי תשובה וגירים. שזה עיקר כבודו כנ"ל. וזה הוא שזמן הדלקת נר חנוכה, שהוא הערת הכבוד, הוא משעק יציאת כוכבים עד שתכלה רגל מן השוק. טוב, האמת היא, יש מה לדון הזה, מה זה יציאת כוכבים? הרי לפי ההלכה זה לא ככה, נכון? לפי ההלכה, מתי זמן הדלקת נר חנוכה? שקיעת החמה. מה? משקיעת החמה. שקיעת החמה, זה... אבל שקיעת החמה, זה לא רחוק מיציאת הכוכבים, כן? זה, כלומר, אני מצפה לכוכבים משקיעת החמה. לכן אפשר לקבל את מה שהוא אומר כאן על דרך הקירוב, כן? לא על דרך ההלכה. להלכה צריך להדליק עם השקיעה, כן.
מה זה הכבוד? מה זה דיבור? מה המושג של
הכבוד? מה זה הכבוד? וואו, אתה חוזר לתחילת הדבר. טוב, בסדר, טוב, בסדר. הכבוד זה המודעות שלי למה שמעבר לי. הרי אנשים מוכנים לעשות שטויות בשביל הכבוד, נכון? כלומר, להפסיד כסף, להפסיד בריאות, ולפעמים להפסיד את החיים בשביל הכבוד. אז אם כן, הכבוד מורה על כך שיש באדם משהו שהוא מעבר לו. זה הגדרה של הכבוד. בסדר?
זה גם אולי לראות, אני שואל, אני כאילו לראות כל המלאכים, הוא אומר להחזיר את המלאכים שקוראים בעולם
לשורשם. לא, כלומר שאתה צריך להחזיר את הכבוד לשורשו, כי הרי כשיש משקע כבוד השם, שאנשים חשים, שיש מציאות טרנסנדנטית, מציאות שהיא מעבר להם. יש תחושה כזאת, זה נקרא כבוד, כבוד השם. והכבוד הזה קצת מפחיד, כן? כלומר, יש מסתורין, אני מפחד לגעת. כן? כשיש כבוד, תיזהר, איך תדע מה יקרה. היראה לעומת זה, זה התחושה שהריחוק הזה בעצמו מקרב. יש קרבה דרך היראה. ולהפוך את להחזיר את הכבוד לשורשו, כלומר, להחזיר את הכבוד ליראה. זה מה שהוא הסביר עד עכשיו. זה ברור? זה מה שהוא אומר כל אורך התורה הזאת. שכדי להמשיך שלום בעולם, צריך להשיב את הכבוד ליראה, וזה על ידי שנעשים גרים. נכון? כי על ידי הגרים מתפשט הכבוד, ואז הכבוד חוזר להיות יראה, ואז יש נעשה שלום בעולם. מה? כן, אז זה מה שהסברנו כבר, מזה כבר שלושה שיעורים, בשלושת השיעורים האחרונים אני חזרתי על זה, טוב שאתה מבקש ממני לחזור על זה, שהיראה מקרבת לעומת הכבוד שמרחיק. כי היראה היא סוג של אהבה פנימית. כן, זה יראת הרוממות. למשל, אם אני אוהב מישהו מאוד, אני יערה לפגוע בו, אני יערה לעשות דבר שלא יהיה כרצונו. כן. אולי, כן, אפשר להגיד. כן, טוב. אז בוא, לא, לא, אי אפשר. עכשיו בוא נמשיך. כן. לא, אבל אי אפשר. זה נכון שיש לך משהו מעניין, אבל לי גם. טוב. לא, 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 לא. יציאת הכוכבים.
זה הספור מהכבוד, מהאיגור שלו, כי הביטוי של האיגור מתנתן לכל הכבוד. זאת אומרת, שבן אדם שהוא לא משוחרר מהאיגור שלו, זאת אומרת שהוא גאהתן, הוא לא יכול להיות מפורר למקום החיים של הקדוש ברוך הוא, כי אם יכול אצלו יש מין הדבר.
נפלא, טוב.
כהן שאין שום הבנה בלי הנבא, ואין שום הנבא בלי הבנה. זאת אומרת, בן אדם יותר הוא מבין יותר, אין שום סיבות להיות הנב יותר, ויותר הוא באמת הנב יותר ויותר הוא מבין, זה מעגל הסופי. אז אני לא באתי פה בכוונה להפקיע לך, חס וחלילה, אני מתחשב בגאולה שלך, אני יודע שאתה בזה...
אתה רוצה אולי לתת את השיעור? האם אתה רוצה לתת לי את השיעור? לא, אני בבקשה, בוא. לא, אבל לא צריך. טוב, טוב, יאללה, טוב. אז אומר, משעת יציאת הכוכבים, עד שתכלה רגל מן השוק. אומר, יציאת הכוכבים זה בחינת מצדיקי ערבים ככוכבים, דהיינו שמצדיקי ערבים ועושים בעלי תשובה וגירים. כן, הרי גם יוסף הצדיק ראה את עצמו, כלומר, הזמין את המשפחה שלו להיות... שי, יפה. כן. טוב, תסביר לו אולי שם משהו. טוב, יוסף הצדיק... בסדר, בסדר. יוסף הצדיק הציע למשפחה שלו להיות כוכבים בלילה. כן, מכירים את הסיפור? ליוסף יש חלומות, החלום שלו הוא בנוי משני שלבים. שלב ראשון, הוא רואה, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. נשאלת השאלה, במה, ממה התפרנסו בני יעקב? ראיית צאן. ראיית צאן כנראה מספיקה בשביל פרנסת המשפחה. אז בשביל מה צריך גם להיעלם עלומים בשדה? כלומר, כדי שיהיה עוד יותר אוכל. למי זה? לגויים. כלומר, הוא התכוון מראש לגייס את המשפחה לפרנסת העולם כולו. משום שידע יוסף את הכוח של הכלכלה בתור המנוף של העברת הדעות. לכן הוא סובר שצריך שכולם יעסקו בהפצת אמונת הייחוד על ידי הכלכלה. ושלב שני, אנחנו כבר כוכבים בלילה, 11 כוכבים. כלומר, יש חשקת הלילה, ואנחנו רוצים בלילה הזה להפוך להיות כוכבים של אומות העולם. אז אמרו לו האחים, תשמע, אתה מסוכן. כי הרי הרעיון הזה של קוסמופוליטיות יהודית, את זה כבר ניסו. אברהם ניסה אצל נמרוד, וזה לא הלך. אברהם ניסה אצל נמרוד, וזה לא הלך. יצחק ניסה אצל אבימלך, וזה לא הלך. ויעקב ניסה אצל לבן, וזה לא הלך. אם זה לא הולך, שלוש פעמים הווה חזקה. אם אתה מנסה לעשות את זה עוד פעם, אתה מסכן את האומה כולה. לכן דנו אותו כרודף. על יסוד זה, על יסוד הנטייה הקוסמופוליטית באומה, באו היוונים. אמרו, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוהי ישראל. מה זה קרן השור? אומר הרב קוק, שור זה יוסף, בכור שורו הדר לו. כלומר, הם אמרו, היוונים, יש לכם באוצר הדמויות המרכזיות של המסורת שלכם, מישהו שהלך בכיוון של ההתבוללות היוונית. יוסף, אז תאמצו אותו. ברור? כדי להזים את הטענה הזאת, היה צריך מישהו שנקרא בשם יהודה. יהודה המכבי שמתנגד לרעיונות הפרוטו-יוספיים האלה. כן. מה?
הקדוש ברוך הוא
אישר
את הדעה של יהודה. למה לא? יש להגיד אותו צדיק,
למשל עם
הממון, שהקדוש ברוך הוא דווקא עושה שלם הרבה ממון, אותו דבר שהוא הצליח את הקושי.
אני לא מבין אותך. הרי מה אמר יוסף? פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. מדוע? כי הוא ראה שמתחילים לשעבד, אז הוא הבין שעוד מעט יקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. זה דווקא תעודת הכישלון של השיטה של יוסף. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. זאת אומרת, הוא מסיים את מה שיוסף פתח. לוקח את יוסף בחזרה. שעל ידי זה... דהיינו שהם מצדיקי הרבים ועושים בעלי תשובה וגירים, שעל ידי זה מאיר הכבוד וחוזר לשורשו שהוא היראה כנל, ועל ידי זה זוכים לשלום ונתבטל המחלוקת כנל. וזהו, עד שתכלה רגל מן השוק, השוק ומקומות החיצוניים. זה מפריע. טוב, בסדר. רגל, זה בחינת נרגן מפריד אלוף. כלומר, המילה רגל היא לבת סופן של רב נחמן, ההפך של השלום. מדוע? מה זה לרגל? זה רכיל, להיות רכיל. רכיל זה מי שמביא לשון הרע. לשון הרע זה מה שגורם לפירוד בין בני אדם. אז צריך לבטל את הפירוד. אז צריך להוסיף כבוד בעולם עד שיתבטל היסוד המפריד. כן, רגל זה בחינת נרגן מפריד אלוף, דהיינו בעלי לשון הרע ומחלוקת, ההולכים ומרגלים ומדברים רכילות ולשון הרע, ועושים מריבה ומחלוקת בין אדם לחברו ובין איש לאשתו בבחינת לא רגל על לשונו. וזהו שצריכים להאיר ולהדליק נר חנוכה סמוך לפתח, דהיינו להאיר הכבוד ולהחזירו לשורש היראה כנל, עד שיזכה לשלום, ויבטל ויחלה הנרגן מפריד אלוף, וזהו שתכלה רגל מן השוק, שיתבטל בעלי לשון הרע ורכילות אשר רגל על לשונם, ויתרבה השלום בעולם. כלומר, צריך להדליק, אה? הכוכבים זה האור, האור זה הכבוד, נכון? מה שהוא אמר. על ידי שמתרבה הכבוד, אז באים גרים, ואז הכבוד עולה לשורש היראה, ולכן צריך להדליק על פתח הבית שהוא מקום התפילה, כי זה מכוון כנגד הכניסה והיציאה, ומתוך כך צריך להדליק עד כדי כך שתכלה רגל מן השוק, שלא תהיה יותר מחלוקת בעולם. אין השוק העולם החיצוני, ושם לא יהיה יותר מחלוקת. ועל ידי השלום זוכים לתפילה, ועל ידי זה זוכים לשלום הכללי, שלום בכל העולמות, ואזי כשזוכים לשלום הכללי, אז יתבטל כל המסע ומתן מן העולם. כלומר, הוא קומוניסט, רב נחמן. כן, כלומר, אבל הדיאגנוזה הקומוניסטית הייתה שיש בעולם ניצול. הקפיטל מנצל את הפרולטריון. על ידי שהפרולטריון יהפוך את הפירמידה, ישתלט על הקפיטל, אז הקפיטל יפסיק לנצל את הפרולטריון. אז מי ינצל את מי? אז אם מישהו אחר שינצל. כלומר, הפרולטריון ישעבד את המשעבדים של פעם. אז זה לא בדיוק פתרון, זה רק מלחמת אינטרסים. יש אינטרס לפרולטריון להשתלט. ואם אתה בצד של הפרולטריון, כי אתה חושב שזה יותר צודק, אז אתה גורם להיעדר שלום גם כן, אבל בכיוון הפוך. אז זה מה שהוא אומר. שפה, מה שאומר רב נחמן זה שכדי כדי שיתבטל מסע ומתן, דהיינו קנאה ושנאה ותחרות, צריך שזה יבוא מתוך שלום פנימי. אם יש שלום בתוך הפנימיות של האדם, ממילא מתבטל הקנאה. כי כל המסע ומתן שבעולם הוא מהיעדר השלום. כי אי אפשר שיהיה רצון המוכר והקונה שווה. כי זה רוצה למכור, וזה רוצה לקנות. אז הם רוצים ש... פרולטריון זה הכוונה, החלק של החברה שהוא עמל, הפועלים. כן. ואם היה רצונם שווה, לא היה אפשר שיהיה נעשה שום מסע ומתן. נמצא שכל המסע ומתן והסחורות הוא רק על ידי בחינת מחלוקת, שאין שלום בין הרצונות. וזה בחינת ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. והכנעני אז בארץ. מה זה כנעני? סוחר. כנעני בחינת סוחר, כמו שפירש רש"י על הפסוק כנען בידו מאזני מרמה. היינו על ידי בחינת ריב ומחלוקת, בחינת ויהי ריב. על ידי זה, והכנעני אז בארץ, על ידי זה יש סוחרים ומסע ומתן בעולם. אבל לעתיד לבוא שיהיה השלום המופלא בעולם, כמו שכתוב וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי, אז יתבטל המסע ומתן, כמו שכתוב, ולא יהיה כנעני עוד בבית השם ביום ההוא כנע. וזה גם כן בחינת עד שתכלה רגל מן השוק, היינו שמצווה להדליק נר חנוכה שתכלה רגל מן השוק, היינו בחינת שלום שנעשה על ידי החזרת הכבוד כנל, עד שיתבטל כל המסע ומתן כנל. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, שלא יישאר שום רגל, כלומר מחלוקת, בשוק, כלומר בחוץ, כי יתבטל כל המסע ומתן על ידי שלום כנל. מובן? זאת אומרת, מה שהוא לוקח את הנס של חנוכה בתור ראשית ההפיכה של הכבוד ליראה, ועל ידי הפיכת הכבוד ליראה, יתרבה השלום על ידי תפילה, ומתוך כך כבר לא יהיה מסע ומתן בעולם, וממילא יהיה שלום במציאות כולה. בסדר? זה מה שהוא אומר. אחר כך הוא מביא עוד כמה דברים. כן. שהם הרחבה של הנקודה הזאת, יש לנו, כן, עוד כמה דקות. לפי הכבוד שמכבד יראה השם, כן עלה הכבוד לשורשו. כי כל זמן שהכבוד הוא בגלות, כל אחד לפי בחינתו, כן הוא מזלזל ביראה השם. וכל אחד לפי תיקונו את הכבוד, כן הוא מכבד יראה השם. ועל ידי זה, היינו על ידי הכבוד שמכבד יראה השם, שבחינת הרצת הכבוד לשורשו, היינו ליראה, על ידי זוכים בשלום כמובן לאל היטב. כן, כמו זה. הוא קצת מרחיב, הוא מוסיף כמה הערות על יסוד הדברים שלמנו. כן, מה אתה רוצה?
מה אמר שהכבוד זה הכבוד האלוהי גדול, שמעל הכל, ואז יראה היא מכשירה את הכבוד לשורשו, מזה שאדם כאילו...
צריך לתת כבוד ליראים. כי אתה נותן כבוד לירא. לא כבוד למכובד, אלא כבוד לירא. סימן שאתה מבין שפנימיות הכבוד זה היראה.
זאת אומרת, ושיש גם כבוד שמפוזר בארץ, זאת אומרת, הוא לא יודע מה אתה רואה את זה, כאילו...
יש כבוד אלוהים ויש כבוד מלאכים. כן, למדנו ששני סוגי כבוד.
אז להעלות את זה לשורשו.
נכון, צריך לה, כמו שהוא הסביר באחת התורות הקודמות, תורה ו' נדמה לי, או ז', שצריך להעלות כבוד מלאכים לכבוד אלוהים, וכבוד אלוהים צריך להעלות אותו ליראת אלוהים.
צריך לראות את יד השם בארץ, בכל המעשים,
לא, לא, לדעת שדרך הכבוד שאתה מזהה בעולם, אתה יכול להגיע ליראה. זה עידון, קוראים לזה, סובלימציה קוראים לזה בערבית. טוב, מה? כן. ועל ידי זה, היינו על ידי הכבוד שמכבד יראה השם, שהוא בחינת החזרת הכבוד לשורשו, היינו ליראה, על ידי זה זוכים בשלום, כמובן ללטב. וזו שאמרו חז"ל, המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו, כי המבזה תלמיד חכם מוזלזל יראה השם, נמצא שפוגם בכבוד, ואינו מחזירו לשורש היראה, ואזי אין זוכה לשלום, ועל כן אין רפואה למכתו, כי כל החולאים באים על ידי בחינת מחלוקת, כי כל החולאים הם בחינת מחלוקת, שאין שלום בעצמיו. והיסודות מתגברים זה על זה, ואין מתנהגים בשלום, במזג השווה, ועל ידי זה בחולת כידוע. ועל כן, כשמבזה תלמידי חכמים ופוגם בשלום, על כן אין רפואה למכתו, כנ"ל כי עיקר רפואה על ידי השלום, מבחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ופטיף, כמו שהוא הסביר מקודם. גם בעת אמירת התורה הנ"ל, הזכיר רבינו ז"ל, מאמר חז"ל, אין מספידין בחנוכה. יש הלכה כזאת, אסור להספיד בחנוכה. יש הלוויה, קוברים בלי הספד. ואיני זוכר מה שפירש. ונראה לי, אני יודעתי, כי ההספד הוא בשביל לתקן הסתלקות הכבוד. הרי אתה מספיד מישהו. הרי הנשמה שלו הסתלקה, אז אין יותר כבוד. כי הרי הכבוד של האדם זה בדרך נשמתו. אז אתה נותן לו כבוד כדי לתקן את הסתלקות הכבוד. אבל בחנוכה לא צריך. למה? כי כל חנוכה זה כבוד. לכן הוא אומר... ואני רואה לדעת כי ההספד הוא בשביל לתקן הסתלקות הכבוד שנפגע מדי הסתלקות הצדיק הזה, שהיה מצדיק הרבים, שהיה מצדיק את הרבים, שעל ידי זה עיקר הערת הכבוד. וכמו שאמרו חז"ל, הספדה יקרה דחיה וקרה דשירווה, ועל כן בחנוכה אין מספידים בו, כי אז מאיר הכבוד על ידי נר חנוכה. לאל, עוד הערה, וזהו ולפני כבוד ענווה, כי על ידי ענווה זוכים לכבוד, כמבואר לאל, שעיקר התעלות הכבוד על ידי גרים ועל ידי תשובה שעושים, וזה זוכים על ידי תורת חסד. ולתורה אי אפשר לזכות כי אם על ידי ענווה כמבואר לאל שנמצא שאי אפשר לזכות לכבוד לקדושה כי אם על ידי ענווה וזהו ולפני כבוד ענווה וזהו יסוד העניין חמישה דברים להחזיר כבוד ליראה ויראה אל הלב ושלום הכללי ושלום הפרטי להחזיר בני אדם בתשובה שהוא בחינת אם תוציא יקר מזולל הוא תיקון קרי עטוון דדן כדוון דדן אותם אותיות וכדומה. טוב, עד כאן להיום. שבוע הבא אין שיעור וזה חנוכה. כן, זה חנוכה וגם מתכוננים ליציאה לטיול, אבל בשבוע שאחרי זה יש שיעור בעזרת השם יתברך. כל טוב.